בעזרת השם נתחיל ללמוד את כללי הדקדוק. הסדר שאנחנו נלמד בו הוא לפי קונטרס כללי הדקדוק שכתב מורנו ורבנו מרן ראש הישיבה שליטה. מי שירצה לעקוב מתוך ספר יוכל לפתוח בתיקון סופרים מי שמצליח בתחילתו, מופיע שם הקונטרס כללי הדקדוק מאת מרן הגאון ראש הישיבה שליטה. וגם מי שאין לו תיקון סופרים, אם יש לו כזה חומש בבית, חומש איש מצליח, לא בכל החומשים, רק בחומש במדבר, בתחילתו יש את קונטרס כללי הדקדוק מאת מורנו ורבנו שליטה. סיפר לנו, כך זכור לי לפני שנים רבות, סיפר לנו הגאון הצדיק הרב צמח מזוז, שמרן, כאשר מרן ראש הישיבה היה נער, בחור, הוא רצה לתת מתנה למישהו, והוא רצה שהמתנה תהיה משהו מקורי, משהו מיוחד, מתנה שתאמינו לי אף אחד בעולם לא יכולים לקבל כזאת מתנה. הרב ישב לכתוב קונטרס כללי דקדוק, וזה היה המתנה שלו לאותו בחור. לשם מה צריך לתת לו מתנה אני לא יודע, לא זוכר, אבל הוא כתב לו קונטרס כללי דקדוק. אי אפשר להאמין שבחור בגיל 17 וחצי, זה היה הגיל של הרב באותו הזמן, בתוניס, לא בארץ ישראל, כתב כזה קונטרס. לא יאומן כי יסופר. קונטרס כל כך מלא בידיעות שהיום פרופסורים לא יודעים דברים כאלה. מקיף, מלא, בכזה סדר, בכזאת בהירות. ברוך השם זכינו לכזה גאון וצדיק. אז אנחנו נלמד לפי הסדר שהרב כתב את הקונטרס. לפעמים אנחנו נקרא מבפנים, לפעמים רק נסביר בעל פה, אבל כל אחד יכול לעקוב מתוך הספר. אז ככה, ההתחלה של הרב מדבר על האותיות, על מוצאות. התנועות הן 10, 5 גדולות, 5 קטנות. הגדולות, קמץ רחב, צרה, חליק גדול, חולם ושורוק. הקטנות הן פתח, סרגול, חריק קטן, רובוס וקמץ חטוף. אני אסביר. מה זה התנועות בכלל? למה צריך אותן? מי צריך אותן בכלל? למדנו כבר על האותיות. למה צריך תנועות? התשובה היא פשוטה. אם יש לי רכב, הפח, הקבינה, הכיסאות, הכל, גלגלים, הכל, ואני שם אותו בכביש, הוא יזוז? הוא יכול לעשות, אפשר לעשות איתו משהו? אפשר בתנאי אחד. מהו התנאי? שיש לו מנוע. אם אין לו מנוע, הוא לא שווה כלום. הוא לא יכול לזוז, אי אפשר לנסוע איתו, אי אפשר לעשות איתו כלום. אותו דבר האותיות. אות בלי מנוע, והמנוע זה התנועה. המנוע זה התנועה של האות, מה שמניע את האות. אות בלי תנועה היא כמו גוף ולא נשמה. היא כמו רכב בלי מנוע. דוגמה, אני רוצה להגיד אבא, לא יעזור לי אם אני אדע איך לבטא את האלף ואת הבית. עדיין לא יצא מזה אבא. אבל כאשר אני אשים באלף פתח, אז עכשיו היא תהיה לי אה. כאשר אני אשים בבית קמץ, היא תהיה לי בא. כשאני אחבר אותם ביחד, יצא לי אבא. אותו דבר אמא, אם אני רק אקח את האות א' ואת האות מ', לא יצא לי כלום. אבל אם אני אשים באלף חריק, יצא לי אי. אם אני אשים במ' קמץ, יצא לי מה. אם אני אחבר אותם ביחד, יצא לי אמא. זה התנועה. זה התפקיד של התנועה. האות בלא תנועה היא כמו גוף בלא נשמה. אלא מה? יש לנו בלשון הקודש 10 תנועות. אין דבר כזה בשום שפה אחרת בעולם. לא שפה שמית, לא שפה אירופאית. אין 10 תנועות בשום שפה בעולם. התנועות הן 10 ומתחלקות לחמש וחמש. אני בטוח שאם תשאלו אדם רגיל מהרחוב, אדם שיודע לקרוא עברית, תשאלו אותו כמה תנועות יש בעברית, הוא יגיד לכם אולי 4, 5. אף אחד לא יחלום שיש לנו 10. רק כמובן, מי שבא ללמוד, מי שלמד, מי שיודע. אז יש לנו חמש גדולות וחמש קטנות. בהמשך נסביר מה, למה צריך גדולות, למה צריך קטנות, מה ההבדל ביניהם. אבל בינתיים נאמר ככה. יש לנו קמץ רחב שזה אה. זה תנועה גדולה. כנגדו יש תנועה קטנה דומה לו, שזה פתח. אה. יש לנו שרה, שזה אה, וזה תנועה גדולה. ויש לנו תנועה דומה לה, שהיא סגול, אה, שהיא תנועה קטנה. יש לנו חיריק גדול. מה זה חיריק גדול? חיריק זה הנקודה מתחת לאות, ואם יש אחריה אות יוד, אז זה נקרא חיריק גדול. ניתן למעט קצת דוגמאות. זה חיריק גדול. כנגדו יש תנועה קטנה, שגם קוראים לה חיריק, אבל קוראים לה חיריק קטן. למה קטן? כי הוא תנועה קטנה. איך אני מזהה את החיריק הקטן? חיריק שאין אחריו אות יוד, הוא חיריק קטן. יש לנו חולם. חולם זו תנועה גדולה. לא משנה חולם חסר ומלא, שניהם חולם, זו תנועה גדולה, זה או. כנגדו יש לנו תנועה קטנה דומה לה, שזה קמץ חטוף, שזה או. יש לנו שורוק, שזו תנועה גדולה, כלומר וו עם הנקודה באמצע, שורקים איתה. וכנגדה יש לנו תנועה קטנה דומה לה, שקוראים לה קובוץ או. אז סך הכל יש לנו חמש גדולות, חמש קטנות. יש לנו ברוך השם חמש אצבעות ביד ימין, חמש אצבעות ביד שמאל. אם כן, יש לנו ככה. אני פה מונה את הגדולות, ביד ימין שלי אני מונה את הגדולות, ביד שמאל את הקטנות. תזכרו את זה טוב. קמץ, פתח. צרה, צרה בשתי נקודות. סרול, שלוש נקודות. חריק מלא, חריק גדול, מלא וגדול אותו דבר. חריק קטן. חולם, קמץ חטוף, ויש לנו שורוק, ויש לנו קובוץ. רבנו הגרא, הגאון מווילנה, כותב בפירוש שלו לספר יצירה, שהתנועות, יש מושג בקבלה, שקוראים לזה חמישה חסדים וחמש גבורות. הגאון אומר שהתנועות הגדולות הן כנגד חמישה חסדים. לכן הן גדולות, מורחבות, וכנגדם יש לנו חמש תנועות קטנות, שהן כנגד חמש גבורות. הוא מסביר את זה עוד עניין אחר כך, שבהמשך אולי נזכיר אותו אם ירצה השם. אז זה ממש כמו האצבעות שלנו, גם האצבעות שלנו יש לנו חמש אצבעות ביד ימין, ימין זה חסד, זה תנועות גדולות, ויש לנו שמאל שזה גבורה, יש לנו גם כאן חמש אצבעות. אני עכשיו אסביר מה ההבדל בין תנועה גדולה לבין תנועה קטנה. תנועה גדולה זה תנועה פשוטה, מורחבת, אף אחד לא לוחץ אותה, אף אחד לא עוצר אותה. אני אומר קמץ, צרה, חריק, בצורה פתוחה. לעומת זאת, התנועה הקטנה, אני מקצר אותה. אני תוחף אותה לאות שבא אחר כך. תנועה קטנה תמיד תוחפים אותה לאות שבא אחר כך. לפעמים אנחנו נמצא בזה שינוי משמעות לחלוטין. ואני אתן דוגמאות. יש לנו, כשמברכים על הלחם, אנחנו מברכים, המוסרי לחם מן הארץ. מה פירוש מן הארץ? מן פירושו? מתוך הארץ. מתוך. מן פירושו? מתוך. כנגד זה, יש לנו שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. יש לנו חמשת מיני דגן. גם פה זה מין. יש לנו מין חיטה, מין שעורה. אז מה ההבדל בין זה לבין זה? ההבדל הוא שפה החריק מלא. תנועה גדולה. כותבים את זה מם עם חריק, לאחר מכן יוד, ובסוף נון. לכן קוראים את זה מין. לעומת זאת, מין שפירושו מתוך, החריק הוא חריק בלי יוד אחריו. אם כן הוא חריק קטן. הקריאה שלו היא מין. אני תוחף את החריק לנון. מין. לא מין, אלא מין. אני אומר את זה במהירות, אני אומר את זה, מניע את האות, אבל במהירות. מין. כלומר, בברכת המוסרי למשל, אדם צריך להיזהר לומר, המוסרי לחם מן הארץ. מין צריך להיות במהירות. אם אדם אומר מין הארץ, פירושו סוג. סוג הארץ, כמו שבעת המינים, שפירושו סוג. אין לזה שום משמעות בברכה. אדם שמברך ככה הוא בירך, בלי משמעות. הוא לא בירך כמו שהוא באמת צריך לברך. מין זה תנועה קטנה. מצוי מאוד בשבתות. או, וואה, אנשים מנגנים בתפילה, וכמה שיבושים הם עושים עם הניגונים שלהם. מצווה לנגן, טוב לנגן, אבל צריך לדעת איפה לנגן וכמה. אנשים רגילים בנשמת כל חי. מין העולם. חביבי, מה אמרת? סוג העולם, עד העולם, אתה אל. אתה הבנת מה שאמרת? אני לא. מין צריך להיות תחוף, תנועה, קטנה. אז איך ננגן? אין בעיה, תנגן בהי שבא אחר כך. מן העולם. ככה אתה יכול לנגן. היי, זה תנועה גדולה. יש שם גם כן גאיה. אתה יכול להאריך בה. אבל לא להאריך בתנועה קטנה. בפרט במקום שזה משנה את המשמעות לחלוטין. אני אתן עוד דוגמה. דוגמה לצרב וסגול. אגב, לפני שנמשיך בדוגמה, אני אגיד דבר שהרבה מתבלבלים בו. יש לנו, כמו שאמרנו, צרה וסרול. הצרה זה תנועה גדולה, וסרול זה תנועה קטנה. הצרה זה שתי נקודות, הסרול זה שלוש נקודות. הרבה אנשים מתבלבלים, בגלל שיש שלוש נקודות, וזה שתי נקודות, הם טועים ומתבלבלים וחושבים שהסגול הוא הגדולה, והצרה הוא הקטנה, ובאמת זה להפך. מה הסימן כדי שלא נטעה? נתתי סימן, ולאחר זמן, שמעתי שזכיתי, שזכיתי לכוון לסימן של מרן, מורנו ורבנו, מרנו של שיבה שליטה. ילד קטן נוסע על תלת אופן, על האופניים של הילדים, עם שלוש גלגלים, שלושה גלגלים. לעומת זאת, ילד גדול, הוא נוסע על אופניים, שני גלגלים. אז ככה תזכרו, סגול זה דומה לשלושה גלגלים, זה התנועה הקטנה, זה הילד הקטן. הצרה, הוא נוסע כבר על שניים, זה הילד הגדול. טוב, אני אמרתי שעכשיו אני נותן לכם דוגמה על שינוי משמעות של ממש בין צרה לבין סגול, מי שמחליף את זה בזה. אני הרבה, כמה פעמים, שאלתי אנשים, תפסתי בן אדם, אמרתי לו, אתה מתפלל כל יום, נכון? ודאי. אומר עלינו לשבח, אשריך. תגיד לי, בעלינו לשבח, אנחנו אומרים שהם משתחווים לאבל וריק ומתפללים אל אל לא יושיע. תגיד לי, זה לא כפילות אל אל? מה, מישהו פה מגמגם, אומר פעמיים אל אל, זה לא כפילות? באותו רגע בן אדם מתעשת לרגע, מנסה לחשוב, אדם התפללת, לא משנה, מנסה לחשוב עד שהוא קולע לתשובה. לא, הראשון פירושו ל, השני פירושו אל, מלשון אלוהים אחרים, אל שהוא לא יושיע. כלומר, אל פירושו ל, והשני אל לא יושיע, אל שהוא לא מושיע, אלוהים עבודה זרה, כלומר אלוהים אחרים שהוא לא מושיע. יפה מאוד. אני שואל אותו, אבל אתה אומר את זה אותו דבר, אל לא יושיע, אני לא שומע שום הבדל בין זה לבין זה. ואז הוא שואל, רגע, אז מה ההבדל באמת? על מה לא תסתכל בסידור? הראשון, אל הראשון, מנוקדת בסגול, והשנייה בצרה. ואז הוא שואל, רגע, זה לא אותו דבר? צרה, סגול, הכל אותו דבר. אמרתי לו, חס וחלילה. סגול תנועה קטנה, צרה תנועה גדולה. זה קוראים אותו אל, פירושו ל. אני שלח מכתב אל ראובן, פירושו, אני שלח מכתב לראובן. זה כמו למד, אל. והשני דומה ל... אל עליון, רק אל עליון זה על הקדוש ברוך הוא, פה זה אל לא יושיע, זה אלוהים אחרים. השני הוא בצרה, הוא אל, המבטא רחב, מעריכים, זה תנועה גדולה. אז איך צריך לומר את זה בתפילה? שהם משתחווים להבד מעריך ומתפללים אל אל לא יושיע. ראיתם? בראשון קיצרתי. בשני, הערכתי. לא שהערכתי הערכה מיוחדת. אמרתי רגיל, בלי לחץ, בלי לדחוף. אל אל לא יושיע. הרבה חזנים ממהרים בשחרית, אוי ואבוי, כמה עבירות, כמה שיבושים עושים לנו בתוך התפילה. בין השיבושים, בברכת אבות. במקום להגיד אל עליון, הם אומרים אל עליון, הם ממהרים, הכל אוטוסטרדה. מה זה אל עליון? לעליון? האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, לעליון. מה אתה אומר? אל עליון, תדבר כמו שצריך לדבר. אל בצרה, אל עליון. עוד דוגמה ניתן. גם כן בין צרה לבין סיגול. יש לנו פרשת תולדות קראנו, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. מה פירוש בן אברהם? הבן של אברהם. יש לנו פסוק בפרשת נוח. והייתה הקשת בענן, וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלוקים ובין כל נפש חיה. מה זה בין אלוקים? בין של אלוקים? חס ושלום. מה פירוש שמה? שם פירושו בין זה לבין זה. בין אלוקים לבין כל נפש חיה אשר על הארץ. אם אדם אומר את שניהם אותו דבר, אז מה ההבדל ביניהם? יש הבדל גדול ביניהם. זה בן בסגול, פירושו הבן של. איך אני אקרא את זה? תולדות יצחק בן אברהם. לעומת זאת, בפרשת נוח, אני אקרא את זה בן אלוקים, בן. אני קצת מעריך בצרה. לא הערכה גדולה, אבל אני לא מקצר. בין אלוקים. יש עוד הרבה דברים כאלה, אדם צריך להיזהר. אז למדנו. תנועות גדולות, אני קצת מעריך בהם. תנועות קטנות, אני דוחף אותם לאות שבא אחר כך. בעזרת השם, בשיעור הבא נלמד על ההבדל של בין הקמץ לפתח. בשיעור הבא נלמד על ההבדל הנוסף שיש בין הקמץ לבין הפתח. ודבר שני, נלמד גם כן על הקמץ החטוף. מה זה קמץ חטוף? יש קמץ רחב, יש קמץ חטוף. מה זה חטוף? מי חטף אותו מסכן? דבר שני, נלמד על ההבדל הנוסף שיש בין הקמץ לפתח. ודבר שלישי, נלמד מתי מותר להאריך גם בתנועה קטנה. חזקים וברוכים תהיו.